צהריים טובים לכל הקהל הקדוש. יצא לי לפגוש לא מזמן איזה יהודי קדוש שבטעות קורא לעצמו חילוני, והוא הגיע אליי מאוד נעלב. הוא שאל אותי, אמר לי שהוא בדיוק התווכח עם איזה יהודי קדוש אחר שקורא לעצמו דתי, והוא אמר לי שבאיזשהו שלב בוויכוח הוא אמר לו, תשמע, אתה, הטיעונים שלך זה בגלל שאתה מטומטם. אמר, מה, אני מטומטם? אומר, כן, אצלנו כתוב שמי שעושה עבירות הוא נהיה מטומטם, רק זה מסביר את הטיעונים הדפוקים שלך. ככה הוא אומר, ככה אמר לו אותו דתי, והוא נורא נורא נעלב. רציתי להרגיע אותו, אני חושב שסתם ככה, על ידי כללי, גם אם מתווכחים, כבר דיברנו על זה פעם שלא כדאי להתווכח, כדאי ככה לברר ביחד. אבל גם אם כבר גולשים לוויכוח, כדאי מאוד מאוד להקפיד שהוויכוח יהיה ברמה עניינית, ולא להגיע להעלבות, כי זה ודאי וודאי לא טוב. וניסיתי ככה להגיד לו, תשמע, אתה לא מטומטם, אמנם יש כזה משפט, אבל צריכים להבין אותו לעומק, צריכים להבין מה זה מטומטם בחז"ל, ומה זה בדיוק, מה זאת אומרת שנהיה מטומטם, זה לא שהשכל הלך עכשיו הלך, צריכים להבין את זה לעומק. בשביל להבין את זה העומק, לעומק היום, אז אנחנו נעסוק בזה היום בשיעור. מה זה נקרא עבירה מטמטמת? אז בכלל מאיפה זה לקוח? כן, זה תכף נגיע. אנחנו עכשיו נמצאים במוסר אביך בפרק א', פסקה ד'. הכותרת של הפסקה היא עבירה מטמטמת. אז אנחנו ביקשו ממני תלמידים הוותיקים שאני לא אחזור אלא שאני אמשיך. אז אני אמשיך, ואנחנו נקווה ככה ביחד איתכם, נסכים ככה לחזור ככה לכמה הקדמות, כדי שנוכל ביחד להיות בהמשך. להבין את ההמשך. אז עבירה מטמטמת. מאיפה המושג הזה, עבירה מטמטמת? זה מופיע בהתחלה בקידושין, ביומה, למדת עמוד א'. שם כתוב, תנה דבי רבי ישמעאל. עבירה מטמטמת ליבו של אדם. זה באמת, זה נאמר, הוא לא סתם אמר. עבירה מטמטמת ליבו של אדם. איך יודעים? שנאמר, כתוב בפסוק, ולא תטמאו בהם, ואז הפסוק אומר, וניטמתם בם. אומר המדרש, אל תקרי וניטמאתם בה, אלא וניטמתם. עוד פעם, הפסוק אומר, ולא תטמאו בהם וניטמתם בם. עכשיו, משהו מיוחד, שווניטמתם, אם זה מלשון טומאה, היה צריך להיות כתוב עם א', נון מם, נון תת מם, א', תף מם. אוקיי? נון תת מם, א', תמא, כן? תף מם, וניטמתם. מה זה ניטמתם? אבל הפסוק כתב את זה, וניטמתם ללא א'. אז כיוון שזה כתוב ללא א', אז פה מצא המדרש לדרוש, אל תקרא ונטמאתם, כן? כאילו שזה עם א', תכניס איזה א' דמיונית לשם ותקרא נטמאתם, אלא תקרא ונטמתם, כן? נון, תת, מם, תת, מם, משון מטומטם. עכשיו, לכאורה פשט, פשט הפסוק, עוד לפני שהמדרש ממש דרש, אז הפסוק מדבר על מאכלות אסורות כמדומני. ואז זה ברור שלכאורה, לפי הפשט, שאדם אוכל מאכלות אסורות, שהוא אוכל משהו כזה, הדבר הזה יכול פתאום להציף לו איזה משהו ככה מההבל של הטומאה שבאוכל האסור, וזה יכנס לתוך המוח, וזה יגרום לו לטמטום המוחי. אבל זאת אומרת, אני חושב שזה עניין שבאוכל. התורה מנעה ממני לאכול את האוכל הזה, כי האוכל הזה, מי שאוכל אותו, מה קורה לו? מתחיל להיות קצת מטומטם. אמר על, ותפארת ישראל, פרק ח', יוצא חוצץ נגד אפילו מחשבה של מישהו יעיז לחשוב בדבר הזה. הוא אומר, לא סתם המדרש הדגיש, אל תחשוב שזה האוכל גורם לטמטום, אלא מה? כתוב, תנא דבי רבי ישמעאל, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. אומר המהר"ל, עצם זה שהאדם עבר על רצון השם, הדבר הזה גורם לטמטום הלב. תכף ככה ננסה לברר כל מושג לעומק, מה זה טמטום, מה זה הלב שמדובר פה. אבל מה, לא האוכל גורם, זאת אומרת, יש אנשים שאומרים, טוב, כל ה... המצוות זה בעצם עיצות מעשיות איך להתנהל נכון בעולם הזה. וכיוון שבעולם הזה יש אוכל שאם אתה אוכל אותו אתה נהיה מטומטם, לכן יש מצווה כזאת. מה המצווה תגיד לי? אל תאכל את האוכל שגורם לך להיות מטומטם. כנגד התפיסה הזאת המהר"ל יוצא שם חוצץ בפרק ח' ואומר, שום דבר מתוך המצוות זה לא בגלל התועלת שלהם בעולם הזה. כל המצוות זה מצוות שהגיעו לנו בגזרת השם עלינו. ואם כבר, אומר המהר"ל, אז העסק הוא הפוך. כיוון שהשם גזר לא לאכול, אז באמת מי שעובר על גזרת טוב עושה עבירה, אז הוא נהיה מטומטם בגלל העבירה. וכיוון, זה כבר מילים שלי, יש לנו ביטוי בחז"ל שנקרא שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמה, הסתכל בתורה וברא את העולם, וכיוון שהתורה גזרה על אותם מאכלות שהן אסורות, אז גזרת התורה גם יצרה שהמאכלות האלה יש בהם איזושהי סגולה של, שפוגמת במשהו. אבל זה לא הפוך, זה לא בגלל שהמאכלות האלה, מה הקדוש ברוך הוא ברא עולם, יצא לו כמה דברים פגומים, אז הוא הזהיר אותו מהפגומים אל תאכל. אלא מראש הקדוש ברוך הוא הזהיר, יש דברים שאני לא רוצה שתאכל. כיוון שהתורה הזהירה שהדברים האלה לא תאכל, אז כשהלכו ונבראו הדברים האלה על פי התורה, אז סגולתם לא מתאימה לאכילת האדם. כן? אומר אמר, בדיוק, הדברים הם בדיוק הפוכים.
לאכילת ישראל.
לאכילת ישראל, אוקיי. אדם, אתם קוראים אדם. אוקיי. ולכן, בוא, אתם עם ספרים בפנים, אנחנו פה במוסר אביך, אז אפשר להסתכל עם ספרים בפנים. אני לא מצלם בכל שיעור את החומר, יש פה מספיק ספרים, אז אתם יכולים לחלק שם לכולם. אני קורא את הפסקה בפנים, לפחות השתי משפטים הראשונים. דלת, עבירה מטמטמת. אומר לנו המהר"ל, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, מצד שהיא עבירה. למה היא גורמת לטמטום הלב של האדם? בגלל שהיא עבירה. אם כן, ישר מוציא אותנו מהר"ל מידי טעות שאינו יכולים לחשוב, אין חילוק בין אכילת איסור או דברים בטלים וביטול תורה. מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב. כן? נכון שהמדרש דרש את זה דווקא לאיפה? במאכלים או מאכלות אסורים. אז הייתי חושב שאולי רק באכילת דברים איסורים, שם העבירה גורמת לטמטום הלב. ולדייק הרב קוק ואומר, כיוון שהבנתי עכשיו מתוך הפסוק על מאכלות האסורים, שהעבירה גורמת למה? לטמטום הלב. לא אוכל האסור גורם לטמטום הלב. אז אם העבירה גורמת לטמטום הלב, אז בעצם כל עבירה שאדם עושה גורמת לטמטום הלב. זאת אומרת, זה לא משנה אם עכשיו הוא אוכל אכילת איסור, או שהוא עושה דברים בטלים, או שהוא עכשיו ביטול תורה, מבטל עשה של לימוד תורה. אדם שמבטל עשה של לימוד תורה, הוא כרגע עושה עבירה יושב ולא עושה מצווה, והדבר הזה הוא עכשיו עבירה, ולכן הדבר הזה גורם לטמטום הלב. פה צריכים... אז אחרי שאנחנו מבינים את המסקנה הזאת שכל עבירה גורמת לטמטום הלב, אז צריכים קצת להבין מה זה עבירה, קצת להבין מה זה מטמטם, האם זה באמת כפשוט או כמו שהוא כוח נעליו, אז זה שקראו לו מטומטם, מה הפשט של מטמטם, ואולי את הדבר הכי חשוב, מהו בדיוק ליבו של אדם. כן? אנחנו, זה ודאי לא הלב הפיזי שפועם לכאורה, כי הלב לא שייך בו הטמטום או לא הטמטום, לכאורה. אז בואו נתחיל בשאלה הזאת. מה זה בעצם הלב? מה זה הלב? הלב שאנחנו מדברים עליו, שהלב הזה יכול להיות להיטמטם אם אנחנו עכשיו נעשה עבירות. מה זה אותו לב שיכול להיטמטם? אז קודם כל, באמת אנחנו עסוקים בספר שעוסק בלב. כן? המשפט הראשון שראינו בהקדמה היה... אני יכול להקריא אותו בפנים, דתוף שתי דפים אחורה, שלוש דפים אחורה. נראה שאי אפשר להציע את ידי חובה בעניין חובות הלב. כן? זה המשפט שהתחלנו בו שנה שעברה את מוסר אביך. זה המעין הקדמה למוסר אביך. אז ראינו שיש דבר שנקרא חובות הלב. מה זה היה חובות הלב? מי שהיה איתנו, תזכירו לי. מה זה חובות הלב? כן, יש לנו מצוות שהן לא מצוות על היד, ולא מצוות על הרגל, אלא מצוות על הלב. מצוות על הרגש. אני מצווה אותך לאהוב. לאהוב את מי? את הרע, את השם, להירא את השם. תחת אשר לא עבד את השם, לוקח בשמחה וטוב לבב, ולשמוח בעבודה. יש לנו כל מצוות, יש לנו הרבה מצוות שהן מצוות על הלב של האדם, על הרגש של האדם. ואומר לנו הרב קוק, שנראה שאי אפשר לצאת ידי חובה, זאת אומרת, המשפט הזה כבר אומר שהעוצמה של הרף מינימום כדי לצאת ידי חובה במצוות האלה, זה עוצמה מאוד מאוד גבוהה. אז זיהינו שהלב, זה אמור להיות משהו מלא אהבה, מלא עירה, בכיוון נכון, בעוצמה אדירה. ראינו גם כן בתחילת הפרק, בפרק א', ככה לסיכום הדבר, שהאדם במקום הכי הכי פנימי שלו, הרצון, הכמיהה הפנימית שלו, זה לעשות את רצון השם. השם רצה להיטיב, במקום הכי הכי פנימי של האדם, זה למלא את רצון השם להיטיב. זה, ולמלא, מתוך זה שהוא רוצה למלא ציווי השם. אנחנו נובעים כולם מרצון השם, והמקום הכי הכי פנימי שלנו זה זה. אלא אומר לנו הרב קוק, זה באמת נכון בנשמה, לפני שהיא נולדה לתוך העולם הזה, אז זה גם היה נכון לחלוטין. אלא אומרים לנו חז"ל, יצר לב האדם רע מנעוריו. מה זה מנעוריו? משעה שננעור מבטן אמו. מרגע היציאה לעולם, פתאום אותו רצון וכמיהה לאינסוף, פתאום לא, אדם לא רואה את השם, הנשמה רואה את השם, אז כל הכמיהה שלה היא אל השם, יודעת שמה שאוהבת את השם ורוצה למלא את רצונו. הדבר הזה הוא קיים פנימית כל הזמן, אבל ברגע שאדם נולד, חיצונית עכשיו הוא רואה בעיניים דברים אחרים, ופתאום כל הכמיות מתבלגנות לו, כל המידות שלו, כל הלב שלו מתחיל להתבלגן, ונמשך לכל מיני, בא לו גלידה, בא לו אימא, בא לו זה, בא לו הרבה דברים, הוא אוהב הרבה דברים, כל האהבות, כל היראות מתבלגנות לו, ועכשיו הוא צריך בעצם להעמיד הכל חזרה אל המצב הראשון שהיה לו לפני שהוא נולד. מאז שהוא נולד זה נראה שכאילו עכשיו הוא הופך את הטבע שלו, כי בטבע שלו היה לו מידות שמפוזרות ורצו כל מיני דברים, וכל השיטה המדהימה שכל ראינו אותה בעצם כל השנה, זה שהרב קוק אומר, אל תלחם נגד המידות שלך, אלא מה אתה צריך לעשות? מה אתה צריך לעשות? להעלות את המידות שלך. איך אתה תעלה את המידות? מה זה נקרא להעלות את המידות? להפנות אותם חזרה אל השם. שכל האהבה שלך תהיה מופנית אל השם. ואיך עושים את זה? מה מכוון מידות? ראינו שמה שמכוון מידות זה הדעת. דעת זה שלב שבו הפנמת תובנה. אתה לא רק החכמת איזה משהו, לא רק הבנת איזה משהו, אלא אתה הפנמת, התחברת. דעת זה לשון חיבור. האדם ידע את חווה אשתו. אז דעת זה חיבור. דבר שאתה יודע אותו בבירור, אז הדעת שלך היא מכוונת את המידות. מרגע הלידה, הדעת שלך נזרקה לכל מיני כיוונים, והתבלגנת והתבלבלת, ולא הבנת, נכנסת לתוך עולם, כל דינו של עולם, שהוא מסתיר את השם. אז לכן את כל האהבה והכמיהה הנשמתית שהייתה לך רק מופת אל השם, כיוון שנכנסת לתוך העולם הזה והשם נעלם לך, תכף נדבר אולי ככה בזה מה קרה באמת, אז פתאום כל הדעת כיוונה את המידות לכל מיני כיוונים. עכשיו אומר הרב קוק, אסור לך לבטל שום מידה, אל תקטוש את עצמך, תישאר אתה, אבל את כל המידות שלך תתחיל לכוון חזרה אל השם. איך עושים את זה? על ידי הפנמת התובנות. ככל שתפנים ותעשה תהליכים שכליים ארוכים, וראינו שבכל ענייני המידות לא מספיק שאתה אומר תוצאה. כן, תבוא לחבר ברחוב, קיבל סתירה, פח, קיבל סתירה. מאיזה חבר, הוא עצבני כולו, הוא כועס עליו מאוד, אז אתה אומר לו, מה אתה כועס? אתה לא יודע שהכל מהשם, תשמח. תראה אותי, אני קיבלתי סתירה, שמחתי, הכל מהשם, אתה לא יודע. זה עוזר לו? עוזר לו? לא עוזר, אולי קצת עוזר. בדרך כלל זה לא, רק אולי אפילו יעצבן יותר, כאילו, אז אתה כזה, אני לא הצלחתי. למה זה לא עוזר לו? אבל אמרתי לו, אמרתי לו שכל מה שהשם עושה, הכל טובה, אז תשמח. למה זה לא עוזר? כי הוא לא יפים, אמרת, אז אמרת. בנושא חובות הלב לא מספיק אמירה. אם הוא לא עובר את כל התהליך הזה עם עצמו, זה לא מספיק. אם את התהליך הזה הוא לא יעשה עם, לבד, ויגיע לתוצאה שאתה מדבר עליה, ואז הוא יחובר אל זה בצורה עצמית, שבאמת כל מה שהשם עושה לטובה, לא כזה סיסמה שאמרו לו בבני עקיבא, או בתנועת, לא יודע מה, בתנועה, או הרב שלו אמר לו את זה כזה סיסמה. כל עוד זה סיסמה, זה לא יכול להשפיע על הרגש. מה שיכול לכוון רגש זה רק דעת. דעת זה הפנמה. ההפנמה לא יכולה לעשות אם לא אתה עשית לבד את כל התהליך. אז באמת ראינו דרך אגב שזה המשמעות האמיתית גם כן של חזרה בתשובה. עכשיו אנחנו עסוקים בדיוק בימי התשובה. כן? אז גם כן שאל איזה יהודי קדוש שקורא עצמו חילוני, שאלתי, מה החזרה בתשובה? אף פעם לא הייתי דתי. לאיפה אני בדיוק חוזר? זמן נגיד לפי מה שלמדנו עכשיו. אתה חוזר, אני לא ביקשתי שתהיה דתי. ביקשתי ממך שתהיה עצמך. ביקשתי ממך שתחזור לכל כוחות הנפש, לכל עוצמות הנשמה, שהיו לך לפני שהתבלגנת בתוך האלמים של העולם. ובאמת, זו הצורה הכי פנימית. הלב הפנימי, יש לו כמיה אדירה לרצון השם, למלא את רצון השם, לקבל את השפע האלוקי. ציירנו את זה, נעשה שחזור, שקראנו לזה כך. יש את המצב הראשוני, אדם הראשון שרק נברא, כנסת ישראל, לא יודע, נשמה האלוקית, עוד לפני שהתחיל בכלל העולם. המצב הזה, הרב חרל"פ קורא לו מצב של ארץ ישראל. מצב של ארץ, כל הרצון, רק אל השם. ישר אל השם. ארץ ישראל. מתי זה המצב הזה? עוד לפני שבכלל התחיל לברוע העולם. שם הכל היה פשוט וברור. שורש ישמתנו נמצאת שם במקום הזה של ארץ ישראל, והכל ברור לה. השם רוצה להיטיב, הוא רוצה להיטיב את הטבע שלמה. הרצון שלו להיטיב מחולל גם אותי עם כל רצונותיי, וגם את השפע שזורם אליי. הכל ברור לי. ולמה אני רוצה לקבל את השפע מאת השם? למה? כי כיף לי, אתה אומר. כיף לי זה לא מספיק תשובה טובה. למה אני רוצה לעשות מה שכיף לי? מה מקור רצוני לעשות את מה שכיף לי? רצון השם. מי חולל בי את הרצון שיהיה לי כיף? אותו רצון השם להיטיב, אז הוא יצר לי את הרצון לקבל את הטובה. אז לכן, גם יש לי רצון פנימי למלא את רצון השם, ולכן גם יש לי רצון לקבל את הטובה. זאת אומרת שכל הרצון שלי לקבל טובה באמת באמת נובע מהרצון שלי למלא את רצון השם. כן.
גם יהיה רצונות שלילים אפשר להגיד את זה.
אוקיי, אנחנו עדיין מדברים, תחשוב, אין שלילי בכלל, אנחנו עוד לפני בריאת העולם. תיכנס איתי לתוך הסרט, בסדר? אנחנו עכשיו נמצאים הרבה הרבה לפני בריאת העולם, במקום שהרב חרל"פ קורא לו ארץ ישראל. רק רצון אל השם. מה יש? יש דבר אחד. רצון השם להיטיב, בעצם עומד מאחורי הכל. רצון השם להיטיב הוא בעצם גורם לכל השפע, הוא גורם לי, וגורם לרצון שלי לקבל את הטובה. ואני, שאני, כל הדבר הזה היא אמת ברורה מול העיניים שלי, אז אין לי שום בלגן. אני יודע שכל מה שאני רוצה לקבל את השפע, זה בגלל שהשם רוצה להיטיב, והרצון השם להיטיב הוא מחולל את השפע, וגורם לי לרצות לקבל את השפע. הכל פשוט. אין רצון שליליים, אין בני אדם אחרים, אין בלגנים, אין כעסים, הכל פשוט. אין רצון שליליים כרגע, אוקיי? איפה מתחיל הבלגן? הבלגן קצת מתחיל מזה שהשם רצה שהטובה הזאת לא תגיע אלינו, שהטובה הזאת תהיה טובה שלמה. כדי שהיא תהיה טובה שלמה, אז צריך שזה לא יגיע אלינו בחסד, אלא בזכות, שיהיה מגיע לנו. תעבוד על זה. כיוון שהוא רצה שהטובה תהיה שלמה, אז גם אנחנו אומרים, השם, אם אתה רוצה, אנחנו רוצים למלא את רצונך קדימה. תן לנו לקבל את זה בזכות. אז השם אמרנו, זה לא כך פשוט, זה קצת מסובך, כי כדי לקבל את זה בזכות, אתה צריך בעצם לעמוד בניסיון. מה אמרנו לו? מה אתה? אתה יודע כמה אנחנו רוצים ללמד את רצונך? תן לנו כל ניסיון, אנחנו עומדים בניסיון, קדימה, שלח ניסיון. זה היה בהתחלה. אחרי זה כשראינו מה הולך להיות הניסיון, והסביר לנו, תשמעו, ניסיון זה העלם, לא תראו אותי יותר וזה, ברגע האחרון פחדנו, ואומר רש"י, ויקח השם אלוקים את האדם, וישם אותו בגן העדן, ואומר רש"י, מה זה ויקח? מאיפה לקח אותו? מאפורו של מזבח, אומר את ישראל, מאותו מצב שדיברנו עליו, וישם אותו בגן העדן, אומר רש"י, ויקח, ויקח פיתה אותו בדברים, כי ברגע האחרון הוא כבר פחד קצת, וואי וואי, יכנס לניסיון, פתאום השם ייעלם לי, וואי וואי וואי, מה יהיה? אבל השם לוקח אותו, פיתה אותו בדברים, ושם אותו איפה? גן עדן. מה זה גן עדן? גן עדן זה מקום הניסיון. הנשמה הפנימית, היא באמת יודעת, פיקס מי, יודעת שהיא רוצה להורק את השם, ובציא העוצמה, וכל העוצמות מופנים אל השם. עכשיו שמים אותה בניסיון. מה הניסיון בגן עדן? למה גן עדן זה מקום של ניסיון? בגן עדן, האדם הראשון פותח את עיניו, ומה הוא רואה? רק את עץ הדעת. קפץ צעק על עץ הדעת. בואו, לאט לאט. מה הוא רואה? עצים. גן עדן, למה זה נקרא גן? מלא מלא עצים. במקום במצב ארץ ישראל שהוא פתח את עיניים, מה הוא ראה? את השם. את רצון השם להיטיב. הוא ראה את הכל, את גמול העיניים, שכל השפע נובע מרצון השם להיטיב. שום בלבולים. גן עדן הוא פותח את העיניים ורואה עצים. מה זה עצים? עצים זה בעצם מקורות של שפע. אותו שפע אלוקי שמקודם זרם, והכל היה ברור שהשפע מגיע מאת אלוקים, עכשיו זה מגיע דרך לבוש של כל מיני עצים. פותח את העיניים ואתה רואה עוד פרי, בננה, תות ולא יודע מה, פרסמון, תמר, מלא מלא סוגים של עצים, כל אחד וטעמו עמו, ובעצם כל אחד הוא בעצם לבוש אחר של שפע אלוקי שאמור להגיע אליי ולהיטיב לי. עד פה הכל בסדר ויפה, טוב ויפה. כאן מתחיל בלגן קטן. מה הבלגן הקטן? הבלגן הקטן, הגדול שבעצם גורם לכל הניסיון, זה מה צועק כל עץ ועץ. אז ראינו אמרה חסידית, שאם הייתה והייתי צריך להדגים אותה, הייתי צריך לעמוד על הכיסא, להרים שתי הידיים ולצעוק, אני המלך! כל רסיס ורסיס בבריאה, מה הוא צועק? אני! אני המלך! דיברנו על זה שכל כיסא וכיסא, תראו אותך, אתה עכשיו יושב לך על הכיסא, נכון? אתה מפעיל שרירים של הרגליים? לא מפעיל אותם. למה אתה לא מפעיל אותם? לכיסא. מה צועק לך הכיסא? אתה הרי רוצה לנוח, נכון? לא נעים לשבת ככה אם נפעיל את השריר הארבע ראשי כל הזמן. אתה רוצה לנוח, נכון? אל תדאג, אני כאן. לא תיפול על הרצפה. למה לא תיפול על הרצפה? כי אני כאן. אני המלך לענייני זה שאתה לא תיפול על הרצפה. לכן, סמוך עליי. אני המלך. נכון שאתה רוצה? אתה רוצה להפעיל את השריר הארבע ראשי בלי כיסא? לא רוצה. אתה רוצה דווקא לנוח. אוקיי. אתה רוצה לנוח? אני המלך, אני ימלא את רצונך, שב עליי, הכל יהיה בסדר. זה נקרא שכל רסיס ורסיס בבריאה צועק לנו, אני המלך. אם הכיסא היה צועק לך, לא הבנת, אני בכלל לא כיסא. אני בעצם רצונו של השם להיטיב. ורצון השם להיטיב הוא להתלבש כרגע בדבר שנראה לך כיסא כדי למלא את רצונך לנוח. הרי אתה רוצה לנוח, אתה רוצה עכשיו לא להתאמץ כל השוב לעמוד או לעשות כאילו תנוחה של ישיבה ולהפעיל את האב הראשי. אתה רוצה. אז לכן השם החליט למלא את רצונך. אז אני רק הלבוש הזה של רצונו. ככה אם כל כיסא יצא את הדבר הזה, וואלה, לא היה בלגן בעולם. הייתי מבין שכל מה שאני רוצה בעולם זה בעצם הרצון שלי לקבל את השפע מהאלוקים. והדבר הזה גם היה תואם את הרצון הפנימי. לכל אדם יש את הרצון הפנימי. למלא את רצון השם. והייתי אומר, וואלה, אין פה בכלל קונפליקט. אני רוצה למלא את רצון השם. מה השם רוצה? השם רוצה שאני יענה. אז הנה, כשהוא רוצה שאני יענה, אז אני נענה. מה הבעיה? אלא מה הבעיה? הבעיה מתחילה שכל רסיס ורסיס לא צועק לי אני לבוש של רצונו להיטיב של השם. אלא מה הוא צועק? אני המלך! ופה מתחיל הבלגן, הבלגן הפנימי. מה זה הבלגן הפנימי? הולך לו אדם בן העצים בגן עדן, ורואה עץ תות נפלא. והתות, עץ תות אומר לו, אני המלך. אם תאכל אותי, אני אעשה לך טעים. ומזהה האדם בקרבו רצון לאכול את התות. מאיפה יש לו הרצון הזה לאכול את התות? מאיפה זה הגיע לו? מהשם. זה אותו רצון שלו לקבל את השפע מאת השם. הרי מה זה תות? תות זה לבוש של שפע אלוקי. אז הרצון שלו לאכול מהתות זה הרצון שלו בעצם למלא את רצון השם. והשם רוצה להיטיב, כן. נכון, זה מה שאני אומר. זה מה שאני רוצה להגיד. רק התחלתי בגן עדן, עוד רגע נגיע לעולם הזה. העולם הזה קצת יותר מסובך. גן עדן זה יותר פשוט. אוקיי? אדם הולך בגן עדן, רואה תות, והוא רוצה לאכול מהתות. הרצון שלו לאכול מהתות, זה בעצם נובע מהרצון הפנימי שלו למלא את רצון השם. דרך אגב, האדם הראשון שלו לא כל כך שם לב, אבל זה בדיוק מה שהייתה המצווה שלו. מה הייתה המצווה של האדם הראשון בגן עדן? ויצב השם אלוקים את האדם. מה הוא ציווה אותו? מכל עץ הגן אכול תאכל. לך תאכל. לך תהנה, אני האלוקים מצווה אותך מה לעשות? ליהנות. לפעמים אנחנו לא שמים לב, אנחנו מציירים לנו ציורים שהשם רק הגביל, אסר וזה. עוד לפני שהוא אסר, הוא קודם רצה שנהנה כמה שיותר. זה הרצון, הרצון השם להיטיב, שיהיה לנו טוב, כמה שיותר טוב. לך תהנה. אלא מה? כל תות שיקר ואמר, אני המלך. ואז מה קורה? כשאני מזהה שיש לי רצון לאכול תות. ואני לא, התות הזה לא צועק לי אני לבוש של השם, הוא צועק לי אני תות, ואני המלך. אז אני אומר, רגע, יש לי רצון לאכול תות. אוקיי. ואני לא מזהה בין הרצון שלי לאכול תות לרצון שלי למלא את רצון השם. ואז מה נוצר? נוצר שיש איזה רצון פנימי ארטילאי כזה למלא את רצון השם, לעשות טוב לכל העולם, לכל אדם שזה בפנים. אני יכול לספר לכם סיפורים מופלאים על כל מיני אנשים שלא תאמינו, שאחרי עבודת עומק ועין טובה, פתאום אתה מגלה שיש להם את זה בפנים, אין אדם שאין לו את זה בפנים. אבל ההגדרה של אדם, שאדם מתחיל לשאול, רגע, אז מי אני? אומר, מי אני? אני אוסף של רצונות רדודים. אני הרצון לאכול תות, ואני הרצון לאכול בננה, ואני הרצון לאכול תמר. מי אני? אני אוסף הרצונות הרדודים החיצוניים שלי. האדם מוליד לעצמו, אני שקרי חדש. כל זה קרה בגלל שכל רסיס ורסיס צועק, אני המלך. ואז בא הנחש, והנחש אומר לחווה, ויתם אתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אז הגננת אומרת, אם תאכלו מעץ הדעת, אז תהיו חכמים כמו אלוקים, או משהו כזה. וגם לה יש את המפרשים שיכולה לסמוך עליהם. ושמעתי הסבר מרב לאו, שהוא בעצם אומר, בדיוק מה שאומרים עכשיו, הנחש אומר לאישה. אומר הנחש לאישה, הרי מה זה טוב ורע? טוב ורע זה תמיד כלפי משהו. האם עכשיו טוב לתפוס טרמפים לחיפה? תלוי מה הכיוון שלך. אם אתה צריך להגיע לנהריה, וואלה, טרמפ לחיפה מתאים מאוד. צריך להגיע לאילת, דווקא לא מתאים לתפוס טרמפ לחיפה, נכון? טוב ורע זה תמיד כלפי כיוון. אז אומר, אם אדם היה אמיתי עם עצמו, אומר, רגע, אני צריך עכשיו לחשב, יש בורא לעולם. הוא ברא את העולם, נתן לו ייעוד. עכשיו בוא נראה, האם המעשה שאני עכשיו עושה הוא טוב לכיוון שבשבילו ברא את הבורא את העולם, או לא? אומר לו נחש, עזוב אותך. ויתם, אתם כאלוקים יודעי טוב ורע. החיבור שלכם לטוב ורע יהיה חיבור ישיר. במקום לחשוב מה הייעוד האלוקי, ותחשוב האם זה טוב לייעוד האלוקי, תחשוב מה טוב לי. מי זה עלי הזה שנדבר עליו הנחש עכשיו? זה אותו אני שקרי שנוצר לאדם שהוא מסתובב בגן עדן ורואה מלא מלא עצים, וכל העצים האלה גורמים אצלו לכל מיני רצונות, ואומר, אני, זה אוסף הרצונות הרדודים שאני עכשיו חווה אותם חזק, נתעלה מהרצון הפנימי הזה, וזה הרצון שאני קורא לו אני. ואז יכול אפילו להיות שרק עץ אחד, אומר לו השם, עץ אחד אל תאכל. איזה עץ? עץ הזה טוב ורע, אל תאכל. ואדם מגלה שגם לעץ הזה דווקא יש לו תאווה ורצון ויפה לעיניים. ואז אם יש אני, ואני שומע כבר לנחש, אז אני יכול אפילו לעשות עבירה. לעבור על רצון השם. עכשיו, למה השם אמר לא לאכול מהעץ הדעת? למה הוא נתן לי איסורים? אם אנחנו מבינים נכון, גם האיסורים זה לטובתי. זה נכון שזה מקום הניסיון, אבל באופן אמיתי פנימי יותר. כל האיסורים זה לטובתי, הוא אומר האדם, השם. אני אומר לך לא כרגע, כי זה לא מתאים. לא יודע מה, מה ביצה ומה התרנגולת, אולי זה עצם האווירה שזה לא, זה גרם לזה שזה ייווצר בצורה לא מתאימה, זה לא מתאים כרגע. דרך אגב, היהדות, כמו שאתה אמרת מקודם, איך רואים לך?
ארי.
היא לא מוחקת שום רצון. אין רצון כלשהו שהיהדות מוחקים אותו, אומרים, זה רצון שלילי, תמחק לחלוטין. היהדות אומרת, כל רצון ורצון תמצא לו את הגדר המתאים, את הזמן, את המקום שבו הוא צריך לחול. גם הרצון לאכול מעץ הדעת, אומרים חז"ל בפנימיות, שזה היה רצון אמיתי. אם הוא היה מחכה 3 שעות, היה כבר נכנסת שבת, ואז הוא היה מקבל ציווי מעץ השם, עכשיו גם תאכל מעץ הדעת. עכשיו יש לך את הכלי ועץ הדעת בשל, וזה לא ירוס אותך, זה טוב לך. הרצון לאכול מעץ הדעת היה רצון אמיתי. רק זה לא היה בגבול הנכון. היה צריך לחכות 3 שעות, והיינו פותרים את הבעיה, היינו מגיעים למען על המבא, שם היינו מכילים את הכל, והיינו אוכלים גם מעץ הדעת בכיף. הרצון הזה לאכול מעץ הדעת היה רצון אמיתי. רק שהוא יצא מהגבול שלו. פה השם אמר לך, אל תאכל. והוא אמר לך, אל תאכל כי זה לטובתך. זה עדיין לא הזמן. אם אתה תהיה קשוב גם לרצון הפנימי שלך, שרוצה למנות את רצוני, ורצוני זה באמת להיטיב לך, אז הרצון הפנימי אומר לך, אל תאכל, אל תיגע. ולרצון החיצוני שמודע רק למה בא לי כרגע, שיש לו מקום. אבל הוא היה אמור לקבל את הגבול שלו מהרצון הפנימי. אז תוך כדי דברים, אם שמתם לב, הכנסנו פה את הכיוון הזה של עבירה. עבירה זה בעצם שאני עובר על רצון השם. בעצם יש מצב של אדם שהוא לב. מה זה עבירה מטמטמת את הלב? טמטום זה סתימה. יש מצב שבו הכל זורם. מפולש. האמת ידועה לך. אתה יודע שהעולם כולו התחיל מרצון השם להיטיב. אתה יודע שרצונך הכי פנימי זה רצון למלא את רצון השם. ואתה חווה את זה שכל הרצונות שלך לקבל הנאה נובעות ונובעים מאותו רצון פנימי שלך למלא את רצון השם. זאת אומרת, הכל אחדותי. הכל זרימה, הכל פשוט. הכל כמיה, הכל אדיר, כל העוצמות. שיש לך כלפי איזה משהו חומרי, גם יש לך כלפי דברים פנימיים, אתה מצאת את המקום האמיתי שלך שאתה רוצה לעשות טוב לאחרים, מצאת את המקום האמיתי שבו אתה רוצה ללמוד תורה. כי יש כזה רצון פנימי בתוך האדם. הרצונות האלה קיימים שם. למה לפעמים האדם לא מודע אליהם? לא מרגיש אותם? קצת מחוסה. מה מחסה? דיברנו, זה המודעות. שתקועה ברצון החיצוני גורמת לאדם לא להיות קשוב לרצון הפנימי שלו. אוקיי? זאת אומרת, לפעמים אדם, הבעל שם טוב היה אומר משפט, אומר, העין של בן אדם, וואלה, יכולה לראות מסוף העולם ועד סופו. רק מה הבעיה? הבעיה היא האצבע שתקועה בעין. אתם רואים? אני עם אצבע אחת, מסתיר את כולכם. הופ, נעלמתם. איפה אתם? אל תעלבו. אני גם האצבע הזאת יכול להעלים את כל כדור הארץ, את כל השמש ואת כל היקום כולו. איך אצבע אחת יכולה להעלים יקום שלם? איך היא עושה את זה? אני פשוט מקרב אותה לעין. אם אני מקרב למודעות שלי רק את הרצונות החיצוניים, אז אני פשוט לא חווה ולא מודע לרצונות הפנימיים שהם קיימים, והם קיימים שם כל הזמן. הלב הזה, הלב שרוצה את המוסר האלוקי, את הטוב האלוקי, הוא קיים שם כל הזמן. אם שנייה אחת הוא לא היה קיים שם, אז קודם כל גם לא היה לנו שום רצון חיצוני, כי כל הרצונות החיצוניים נובעים ממנו. אבל לא יצויר שהיינו יכולים להיות רק עם רצונות חיצוניים, בלי רצון פנימי כזה שכל הזמן לוחש שמישהו מבפנים, מה שנקרא המוסר הפנימי הזה, לא הייתי רוצה ללכת בעולם כזה. עולם כזה שאין בו את הרצון הזה, היה עולם מושחת לחלוטין. מושחת לחלוטין. אז הרצון הזה הוא קיים שם אצל כולם, והוא לוחש להם ברמה זו או אחרת, ולפעמים גם אנשים מנסים לכם נגדו, מה זה, זה מצפון, הוא מציק לי המצפון, אני בעצמי רוצה לפרוץ לכל מיני תאוות, רוצה לגנוב לכולם, מה המצפון הזה עכשיו מתערב לי? לפעמים אדם מבין שהמצפון הזה, זה לא איזה לחישה פנימית, שהגיעה ארטילאית מאיזשהו מקום חיצוני, אלא המצפון הזה זה הפנימיות, זה ההוא הכי הוא, שקיים שם. בפסקה הקודמת דיברנו על זה שאנחנו רוצים לעבוד את השם לא רק במעשה, אלא עם כל הלב, עם כל הדעת שלנו, עם כל חלקי נפשנו. לא מספיק שאנחנו כופים את עצמנו לעשות כל מיני מצוות, אנחנו רוצים באמת להיות שם, רוצים להמליך את השם לא רק על המעשים שלנו, אלא ממש להיות שם עם כל רמח איברי נפשנו ונשמותינו. רוצים להיות מודעים ולקמוע. לפעמים אם אתה מסתכל על ביטויים של צדיקים, באיזה עוצמה אדירה, איזה כמיהה, איזה חשק, איזה תשוקה יש להם למצוות, לתורה, למעשים טובים. אתה מסתכל ועומד משתהה. מסתכל בתהילים על דוד המלך, איזה תיאורים, איזושהי כמיהה אדירה פנימית. אתה אומר, למה? על מי הוא מדבר? על כל מיני תאוות? לא. יותר כמיהה משאיזשהו שמעת מאיזשהו מישהו שמביע על כל מיני תאוות. אתה שומע אותו מביע על הדברים הטובים, הוא חווה את עצמו וחווה את העוצמות שקיימים בו, והוא הגיע והוא מצא והוא ראה, זה אני, ואני הזה קיים אצל כולם. ודיברנו על זה שבעבודה, אמרנו משל בן ואבא שרוצים לחצות את הכביש, שהוא כביש מסוכן, ואז הבן רוצה לקפוץ לכביש, אז אבא תופס את הילד הקטן, אומר לו, תזהר! ואז אומר לבן הקטן, תשמע, אם עכשיו תעבור את הכביש, אתה תקבל ממני מכה. ואז הבן עכשיו, אנחנו הסתכלנו על הדעת, דעת האב ודעת הבן הם שונות. למה אבא לא רוצה שהבן יעבור את הכביש? כי הוא יודע שהכביש זה מסוכן לו. למה הבן עכשיו לא רוצה לעבור את הכביש? כי הוא יודע שאבא ייתן לו מכה. זה נקרא שדעת הבן ודעת האב שונות. כשהבן גדל, מה אנחנו מצפים שיקרה? שהבן יבין מעצמו שהכביש זה מסוכן לו. הוא כבר לא יפחד מהמכה של האבא, לא זה יהיה המניע, אלא יבין למה האבא רצה שהוא יעבור את הכביש. זאת אומרת שדעת הבן ודעת האב יהיו שוות. זה המטרה. המטרה שלנו שפנימית נגיע לאותו מקום שאנחנו מסכימים עם כל הדברים. דיברנו על זה שזה אסור מרע בינה, שאנחנו רוצים להגיע לאותו מקום שאני לא רק לא עושה רע, אלא שאני לא רוצה להגיע לרע. ודיברנו על זה שכל אחד צריך למצוא תחבולות לעצמו, להתבונן בדבר, דבר מתוך דבר, ולעשות את כל תהליך הבינה כדי להגיע למצב הזה. ופה בדיוק משם ממשיכה הפסקה הזאת. אחרי שגילית שאתה רוצה למצוא את הלב שלך, יש לנו פסוק שאנחנו רואים אותו כל בוקר לפני פסוקי דזמרה, ישמח לב מבקשי השם. אז מי שמבקש את השם, אז הוא מגיע לידי שמחת הלב. זה הלב שעליו אנחנו מדברים עכשיו. עבירה מטמטמת ליבו של אדם, זה אותו לב פנימי שקיים אצל כולנו, שהוא האנרגיה והכוח שלנו לרצות את כל מה שאנחנו רוצים, אבל הוא באמת קמע אל השם, ולשם הוא מזרים את האנרגיה. אבל לפעמים מה שקורה, יש איזושהי אנרגיה רצונית שמתבלבלת מהצעקות האלה של אני המלך, והיא לא מבינה שבכלל את מקורה, ושומעת את הרצון הזה לעבוד את השם, אבל היא אומרת, יאללה מוסר שתוק, מצפון, אל תתערב פה, תן לי כרגע להרוויח את הכסף או לשדוד את הבנק, בא לי כסף. והיא לא מבינה למה בא לה כסף. לא מבינה שכל הכמיהה לכסף זה חלק מהכמיהה שלך לאינסוף האלוקי. ומשם הוא נובע. אם הייתי מבין את זה, אז את הכמיהה לכסף הייתי שם בדיוק בגבול, לא הייתי מפסיק לקמוע לכסף, הייתי כמיה לכסף, אבל בדיוק בגבול הנכון שהרצון האלוקי גבל ששם זה נכון. ביתר, בצורה נכונה, בגבול נכון. כיוון שהכמיהה לכסף היא כאילו עומד בפני עצמה, אז היא מתחילה לעלות על גדותיה, לעבור את גבולותיה, וכשהיא עוברת על גבולותיה, הדבר הזה נקרא, הכמיהה עצמה נקראת תאווה. תאווה זה אומר רצון שיצא מהגבול שלו, נכון? ואם הלכתי אחרי התאווה, זה נקרא עבירה. עבירה. למה זה נקרא עבירה? כי בעצם לרצונו של מי עברתי? רצונו השם. זאת אומרת, אותו מסלול פשוט שרצון השם להיטיב, הוא באמת רוצה ששיא הטובה תהיה, יעבור דרך הרצון הפנימי שלי למלא את רצון השם להיטיב, יעבור דרך הרצון החיצוני שלי לקבל את כל הנאות והטובות שהשם רצה שאני אקבל. פתאום יש איזו טובת הנאה שלא מצטיירת לי בתוך המסלול, היא פורצת, מה שנקרא תאווה, עוברת הגבולות שלה, והיא גורמת לי לעבור עבירה. מה אומר לנו פה תנא דבי רבי ישמעאל? עבירה מטמטמת ליבו של אדם. את הרצון הלבבי הפנימי הזה למצוא את השם, את השמחה הפנימית שאמורה לבוא לאדם שמודע לזה שהוא מחפש, את כל הדבר הזה מתחיל להיעלם לו כשהוא עובר עבירה. עכשיו, טמטום בעברית זה כמו סיתום. זה סותם את זה קצת. כן? זאת אומרת, זה לא שבאמת העבירה גורמת משהו ללב הפנימי, אלא קצת סותמת את הלב הפנימי מלהגיע אל המודעות שלי. זה מה שזה עושה. עבירה מטמטמת ליבו של אדם, זאת אומרת, היא סותמת אותו שמה, הוא שמה למעלה יש שמה, ואולי הוא יצליח לצעוק לי, לא, 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 מה זקנה, אל תגנוב, כאיזה מצפון פנימי כזה, אבל הוא סתום שם למעלה, אני לא מודע אליו. אני לא מודע שכל הכמיהה והפנימית שאני חשתי כלפי איזה משהו בתוך העולם הזה, היא בעצם כמיהה פנימית נשמתית שלי למצוא את השם. והיא אמורה לבוא בגבול הנכון כלפי אותו דבר בעולם הזה, ואמורה לתפוס את כל הגבול כולו כלפי השם.
הטובה
של השם, יש באדם, מודע שאפשר
למצוא
בהרבה
מאוד דברים
שליליים,
כיוונים חיוביים. יש
דברים שקשה ללמוד. אוקיי, זה באמת תורה שלמה. איך אני מעלה את המידות? באמת כל מידה בפני, כל מידה כשהיא מופנית לא נכון, היא גורמת לכל כך הרבה בלגנים. לפעמים יש כמה מידות שמצטרפות ביחד, וגורמות לבלגנים נוראים, ואתה אומר, זה בלתי ניתן להפות אותו לטובה. אבל אחרי שאתה לוקח, אתה יושב על המדוכה, אומר, רגע, 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 למה זה באמת כל כך כיף לי? מה טוב לי במשחק כדורגל בשבת? מה, איפה זה נותן לי את המענה? ואז אתה בא ועושה, באמת, חשבון נפש אמיתי, איזה רצונות גבים לי מילוי. ואז אתה עכשיו מחדש חושב, איך אני באמת יכול למלא את הרצונות האלה בצורה אחרת, את כולם בצורה אחרת, יכול להיות שתצליח לפרק איזשהו משהו שיתגבש לכיוון לא נכון, ותצליח לכוון אותו נכון. זה מה שנקרא שאנחנו מכוונים את המידות, אנחנו מעלים את כל המידות, מה זה נקרא לעלות את המידות? שאני מכוון אותם אל השם מחזרה. ואין שום כוח באדם שבמקורו לא מכוון אל השם. זה נכון שלפעמים זה עבר הרבה סיבוכים. זה בדיוק העבירה שמטמטמת ליבו של אדם. כי אדם עבר עבירה. מה זאת אומרת אדם עבר עבירה? אדם ראה איזה משהו, הרגיש את התאווה אליו, הרגיש איזשהו רצון חיצוני אליו, לא הבין שהרצון החיצוני מקבל באמת את כל התקציב שלו מהרצון הפנימי שלו למלא את רצון השם, ובאמת רק השם רוצה שתקבל את הטובה. וכיוון שלא הבנת שהטובה אמורה, הטובה השלמה אמורה לבוא אליך, להגיע אליך, אז החלטת לעבור ברגל גסה על הגבולות שקבע השם. שהשם אמר, ברגע שאתה עובר את הגבול הזה, שם בעצם זה נותן לך מענה רק לרצון החיצוני, אבל לא לרצון הפנימי. אנשים שעושים דבר כזה, הרבה פעמים שמתמידים בו, הם מגיעים גם לבלגן עצום. פתאום הפנימיות שלהם שצועקת, מתחילים להרגיש ריקנות. שמעת פעם את הביטוי ריקנות? כאלה שהולכים ואחרי התאוות שלהם פתאום אומרים, וואלה, אני מרגיש ריקני. מה זה ריקני? יש בי מקום שלם נשמתי שלא מקבל מענה.
מה שמיכל שאל זה בערך אותו דבר מה ששאלתי קודם, אני עדיין שואל, הרי חדש ברוך הוא ברא לנו רצונות טהורים, כן? רצונות אמיתיים, שבמסתר עליהם לא תנף, לא תרצח, לא תגנוב, רצונות כנים של בן אדם, ובכל זאת חדש ברוך הוא הגביל אותנו כי הוא ידע שהרצונות האלה לא טובים. איך אפשר לשלב את הרצון השם להיטיב, או שכל הכוחות שאמרת, כל הכוחות שיש לבן אדם זה למלא את רצון השם, אבל הכוחות האלה אנחנו אסור לנו לממש אותם, אסור לנו להוציא אותם לפועל.
אוקיי. מה שאמרנו, זה לא שאסור לנו לממש רצון אל הפועל, אלא אסור לנו לממש את הרצון הזה בגבול כאן ועכשיו. כל רצון ורצון שיש בנו, יש בו איזשהו מקום שהוא אמור לצאת, לצאת במלוא העוצמה, בצורה שנותן מענה גם לרצונות החיצוניים. אתה צריך להבין, אדם זה עמוד שלם של רצונות. אדם רוצה, יש לו יצרים, ויש לו רצונות פנימיים, ויש לו רצון לעשות טוב לשני, ויש לו רצונות יותר פנימיים, יש לו רצון למשוך נשמות חדשות לעולם, ויש לו רצון, יש לו רצון למלא את רצון השם, שהטובה תמשיך ושעולם ימשיך, יש לו מלא, או עמוד שלם של רצונות. כשהוא קשוב רק לרצון חיצוני, יש עמוד שלם של רצונות שלא קבל מענה. ואז הוא מרגיש ריקנות. ולכן השם אומר, כשעמוד השם של הרצונות לא מקבל מענה, אני לא רוצה שתעשה את זה, כי זה לא טוב לך. זה לא טוב לך. הרצונות האלה קיימים, זה בעצם חלק מהניסיון של העולם הזה, שהרצונות האלה הם אמורים להיות קיימים בכל העוצמה שהם, אנחנו צריכים לנתב אותם, כל העבודה שלנו. העבודה שלנו זה רק הניתוב של אותם רצונות לגבול הנכון, ששם הרצון שלנו יתאים עם כל רצונותינו הפנימיים.
איך אני מנתב יצר של גניבה? לאן יש לי לנתב אותו? יש אפילו
רצונות יותר קשים.
לדוגמה.
יש בן אדם שיש לו רצון
במקום להיות עם אישה, להיות עם גבר.
אוקיי.
זה רצון
שבתכלית
אבל
לא. אין בו טוב.
נכון.
רצון שאין
לו, אין לו יותר. רגע, בוא נעשה שני איפוס. אתם מדברים איתי על רצון אחרון. רצון קצה. אתה שומע, איך קוראים לך שם?
אריק,
נכון. אריק ו... נוטפי. מה? כשאני מסתכל על רצון קצה, יכול להיות שרצון קצה שעכשיו יוצא לפועל הוא רצון לא נכון. הוא רצון שלקחתי בעצם תקציבים מרצונות שהיו אמורים להיות מופנים במקום אחד, ועשיתי איזשהו בלבול, דרך אגב, אחרי שחטאנו בגן עדן, נזרקנו וגורשנו לעולם הזה, שבו עוד יותר התרסס לנו הכל, והשם הופיע לנו בכל כך הרבה לבושים, והרבה בלגן, ואז באמת יש לי הרבה עבודה, שכשמופיע אצלי רצון, אני צריך לפרק אותו פנימית, ולראות מה הוא באמת רצה. עכשיו, כשאני עושה עבירות, מה זה עבירה? עבירה זאת אומרת שהלכתי אפי רצון חיצוני, ולא הבנתי מאיפה הוא הגיע, סתמתי באמת בעבירה את הרצון הפנימי. סתמתי את היכולת שלי להיות ישר עם עצמי, להיות כזה אחד, שיודע כמה אני קמה לעשות את רצון השם, ומבין שכל הרצונות החיצוניים שלי נבעו משם. כשהלכתי אחרי העבירה, ותכף נגיע לכל מיני בלגנים, נראה איך הם קוראים, אז בעצם סתמתי את המגע שלי, את היכולת שלי, להיות מודע לרצון הפנימי. דרך אגב, כשאדם עושה עבירה, כשאדם עושה חטא, אחד מהבלבולים הגדולים שקורים, זה שהזהות שלו עכשיו כרגע משתנה. הגנב, אחרי שהוא גונב, אחד הבעיות הקשות שלו, שבקושי יש גנבים שתופסים אותם בצווארון ומסגירים את עצמם למשטרה. למה זה? למה הוא לא מסגיר את עצמו הגנב? למה הוא בורח אם מגיע המשטרה? כי הוא אומר, כרגע, אם הוא היה אומר לעצמו, אני צדיק תמים, אני נשמה תורה, שיבטחתי להשם להיות צדיק, וואי, נפלתי וגנבתי. אם הדבר הזה, התמונה הזאת הייתה מציירת לו מול העיניים, אז הוא ישר היה מסגיר את עצמו, אומר, קדימה, תנו לי עונש ונחפר על העסק. אבל ברגע שהוא גונב, מה קורה? הוא אומר לעצמו, אני זה הגנב. ואם אני זה הגנב, אני אצטרך לדאוג שלא, יתפסו אותי. אדם שהוא עשה חטא, אז מה שקורה לו, הרצון הזה, שהיה רצון חיצוני, שהיה אמור להיות לו מצויר, אני זה שרוצה לעשות טוב, ומתוך הטוב, ומתוך מילוי רצון שלי למלא את רצון השם להיטיב, אני גם רוצה את הרצון החיצוני הזה, פתאום הרצון החיצוני הזה נהיה הזהות שלו. הוא אומר, מי אני? אני זה הגנב. אני זה החטא. ולכן ברגע שאדם עושה עבירה, אז העבירה מטמטמת ליבו של אדם, הוא כבר לא יכול להיות חשוף בזהות שלו ללב הפנימי הרוגש, כמו שאנחנו רואים אצל צדיקים, שכמהים, בתשוקה, אדירה, נפלאה, לעשות את רצון השם. לרצון הפנימי הזה הוא סתום. כי ברגע זה החליף לזהות שקרית. איך באמת אפשר לחזור בתשובה? אם ברגע שעשיתי חטא, אז החטא כבר נהיה, זה חלק מהזהות שלי, אז איך אפשר לחזור בתשובה? לחזור בתשובה זה כאילו לדפוק את עצמי עכשיו. איך אפשר לחזור בתשובה? שאלה טובה.
אבל לא ניתב את הרצון שלו לגנוב, הוא אמור לכבוש אותו.
אבל הוא לא כבש אותו.
לא, אבל נניח הוא, יש לו שתי אופציות, או לכבוש אותו או לתת לו להתפרץ.
נכון, הוא נתן לו להתפרץ
הביצה. אין לו להתפרץ אותו למקיבותו.
לא, לא, אתה צריך להבין. רצון לגנוב זה רצון קצה. רצון קצה שנובע מהכמיהה שלך לכסף, מהציורים שלך, כל מיני ציורים על עצמך, שאם יהיה לך כסף, זה אפשר לפשט ולראות מה גורם לאדם לגנוב. האדם כל כך כמה לכסף, כי כסף זה דבר באמת חזק, דבר שאפילו אחרי שתמות, אז אתה תוכל להשפיע על העולם. יש לך כמיהה לכסף מאוד חזקה.
יש בעיה פסיכולוגית גם, שאני אדם שנהנה מהריגוש של
גניבה. אוקיי, אוקיי. אז צודק. צודק, אבל לא... אני בכוונה מנסה לפשט. ברור שעכשיו אם היינו בשיעור הזה מנסים לפרוט את כל הריגושים שקיימים בכל מעשה, אז תקצר היריעה מאכיל. כן, אתה צודק, יש המון המון ריגושים. גם את הריגוש הזה שיש מגניבה, דרך אגב, זה בדיוק הכיוון. רואים לו אדם שנולד במזל מאדים, וזה גורם לו רצון לראות דם. רואים לו, אז תהיה מועל, תהיה שוחט, תהיה זה. תמצא את המקום שלך הזה. גם גניבה, אז יעשו אותו בתור, לא יודע מה, מרגל מדינה ותגנוב מידע מארץ אחרת. אפשר למצוא את הריגושים האלה, למצוא לך תפקיד שבו הריגושים האלה יפעלו בשירות רצון השם. אפשר. כל דבר אפשרי. זאת אומרת, כי אם קיבלת רצון כזה, זה רצון שוודאי שאפשר בגבול הנכון, בזמן הנכון, להשתמש בו לטובת רצון השם. כי הכל נובע מרצון השם האמיתי. אז רק תמצא מאיפה הוא נובע, תמצא את הדרך שבו אתה נוטב את זה נכון. אוקיי, בוא נקרא בפנים. אז עבירה מטמטמת את ליבו של אדם, מצד שהיא עבירה. עצם זה שאני עכשיו עברתי על רצון השם, זאת אומרת, הרצון החיצוני שלי פרץ, הוא סתם את הרצון, את הלב שלי. טמטמה, סתם את הלב. אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור או דברים בטלים וביטול תורה. מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב. וכשהלך ברגלו באפלה, לא ירגיש טמטום הלב. אדם שהולך, עושה עבירות, עושה עבירות, עושה עבירות. הוא הולך באפלה, עדיין לא ראה שום דבר אחר. אז הוא חי עם עצמו הרדוד, ואין שום דבר שהוא עכשיו מרגיש רע עם זה. נשמע את המצפון מדי פעם, אבל הוא ישתיק אותו. כל פעם שהמצפון יגיד לו, זה דווקא יגנוב עוד פעם. הוא גנב, וכבר נראה לו בסדר לגנוב, וכבר לא שמע את המצפון, וממשיך עם ה... ואפילו לא מרגיש בטמטום הלב, בכל סוגי העבירות. רק כשיתחיל לעבוד וללמוד, כמו הרעב, כמה ימים, שעל ידי ריח המאכל מתחזק אצלו הרעבון, כמו שכתוב, מתנובות צדי, וכמו שפרשו זיכרונם לברכה. אז באמת, ברגע שהוא מתחיל ללמוד, פתאום מבין, ברגע שהוא מתחיל להתקרב, הוא פתאום רואה כמה הוא לא חווה את עצמו. כמה באמת הרצונות האלה הם רעים. כמה באמת הוא מטומטם, כמה יש איזשהו משהו פנימי שהוא חווה שהוא שם. אבל הוא מרגיש שזה לא מצליח לחדור אליו, הוא מרגיש, הוא רואה אנשים שבאים ולומדים תורה בכמיה אדירה ובחשק עצום, והוא מתחיל להרגיש שכל העבירות שהוא עשה במשך חייו, מונעים את החשק הזה מלחול אצלו. זה קורה לו, דרך אגב, התנובות שדיים, מה שכתוב פה, כתוב במגילת איכה, מה? כן, אז כתוב במגילת איכה, אתה רוצה להגיד את הפסוק? תגיד את הפסוק. אמרת אותו נכון, מדוכרים, משהו, מתנובות שדיים, כן. אוקיי. אז במגילת איכה יש את הסיפור הזה שאנשים היו ברעב, 3 שנים כבר לא אכלו, אז מה עשו הבבלים? היו שמים שם צולים, אוכל, בדיוק בקצה החומה, אנשים היו מקבלים את הריח של הבשר הצלוי שם, היו לוקחים כמה עשב שם, תנובות שדי שם, היו צולים עליו בשר, והיה כזה ריח טעים, הריח טעים הזה גירה להם את הרצון לאכול, ואז כתוב שהבטן שלהם הייתה מתבקעת כמו מחרב, ככה מסבירה שהיא שם במקום. מה זה מדוכרים? זה לא שהם דקרו את המחרב, אלא פשוט הבטן שהייתה מתבקעת, פיזית, ברגע שהם הריחו את הדבר הזה, אז פתאום זה עורר להם את כל מיצה הקיבה, ומיצה הקיבה שפעלו על קיבה ריקה, פשוט גרמו לה לביקוע. אז תנובות שדי, הריח הזה, זאת אומרת, 3 שנים הם לא אכלו, שרדו, יאכלו בלי לאכול, היה רעב פנימי, אבל הרעב לא היה מורגש. ברגע שרק הריחו את הבשר, וזה התכמון של הבבלים, אז התחילו להריח את הבשר, אז התבקעה להם הבטן. זה הפך להם את כל, פתאום נהיה להם כמיהה פיזית עכשיו לאכול, והדבר הזה גרם להם לבעיה. אז פה אומר את זה על הדרך החיובית דווקא. אדם באמת הולך ורעב ורעב, 3 שנים עושה עבירות, עושה עבירות, עושה עבירות, אבל לא מרגיש את זה. למה הוא לא מרגיש? כי הוא לא הריח סטייק. לא הרגיש את הנועם העצום הפנימי. פתאום הוא חושב לחזור בתשובה, זה התחיל זה, להיכנס, ללמוד משהו, פתאום הוא רואה איזה צדיק גדול, שקמה, והוא רואה איזה שמחה אדירה של הצדיק העצום. קרה לי ככה כמה פעמים שהחילונים שאלו אותי, תגיד לי, יהודים קדושים שקוראים עצמם חילונים שאלו אותי, תגיד לי, מי שדתי הוא תמיד כזה שמח. הם הרגישו, פתאום זיהו איזושהי שמחה שיש להם רצון פנימי להגיע אליה. ופתאום שאתה רואה את הצדיק, אתה בעצמך התחלת ללמוד, התחלת להריח, אז פתאום אתה מתחיל להרגיש את הכמיהה הפנימית. על כן לא יהיה תמיד חס וחלילה שב על קיאו, כי טמטום הלב מתגלגל בכל פעם. זה כבר שלב שלישי שאדם בא, ויש איזושהי עברה אחת שהוא כבר נתן לרצון החיצוני שלו להתפרץ לכיוונה, ואז זה יכול להיות מצב שהוא כל הזמן שב על קיאו, כן? זה ככלב השב על קיאו. זה קי, זה מגיל, לא אומרים לאכול דבר כזה. אבל הוא בא, וכיוון שהוא גל בזה, אז הוא אוכל את זה עוד פעם, ואוכל את זה עוד פעם, ואוכל את זה עוד פעם, שב על קיאו. ויש איזשהו רצון מסוים שיכול כל הזמן להתעורר מחדש. וכיוון שעוד לא מאס הרע לגמרי, יש לחוש שנשאר עדיין עמו מעט וחוזר ונאור, כיוון שלא נתבטל לגמרי. ובעל נפש ישים ליבו ושיחו לדעת את אשר לפניו. אז בואו נעשה איזשהו סיכום. יש לנו איזה... נקרא לזה בפסקה הזאת שלושה מדרגים. בהתחלה אדם עושה עבירה, והעבירה הזאת מטמטמת את ליבו. מטמטמת את ליבו, ואומר לנו הרב קוק, הוא אפילו לא שם לב. הטמטום הולך וגובר בתוך ליבו, ואפילו לא שם לב. מתי הוא ישים לב? מתי שפעם אחת הוא פתאום יריח. כיוון שזה קיים בפנים, הלב קיים בפנים, אנחנו לא באמת... הורגים את הלב, אנחנו רק מטמטמים אותו, סותמים אותו. כיוון שאנחנו, הלב קיים בפנים, יום אחד הוא יריח, אז פתאום הכל יתעורר, שלוש שנים הוא יכול לסבול את הרעב, פתאום הוא כבר לא יכול לסבול את הרעב, כי הריח שם חזק. הוא רואה איזה יהודי צדיק, שמע איזה שיעור תורה, פתאום הכל מתעורר לו, והוא מבין כמה הוא באמת טמטם את ליבו. ואז יש לו כמיהה אדירה, לקפוץ פנימה. ואז פה הוא מתחיל לקפוץ פנימה, והרב קוק מזהיר אותו, אומר, תיזהר, תיזהר, אבל יש כמה עבירות שאתה יכול לדוש בהם ולשוב על קיאך בהם, כל עוד לא הסרת את הרע לגמרי. כשתסיר את הרע לגמרי, תגיע ללב לך שרק רוצה לבוא את השם, אז הכל יהיה בסדר.
אתה נגיע להסרת הרע לחלוטין? כמה אומרים שבעצם הקדוש ברוך הוא מדגדג לצדיקים את חוט השערה, אבל בוודאי שאני מניח שלצדיקים יש את הניסיונות בדרגה שלהם. זה לא יודע, אולי בדקות של
ביטול
תורה, או
בכוונות מסוימות. באופן עקרוני, יש מצב שאנחנו אוספים את כל כוחותינו. זה יהיה, דרך אגב, יהודי אחד שעשה את זה בשלמות, אז פה תגיע הגאולה השלמה, אז כולנו פה נהיה כאלה. וזה בדיוק הדרך להביא את הגאולה השלמה, שאוסף את כל רצונותיי חזרה אל השם. הכל נבע מאת השם. אז יש מצב שבו אני מחזיר את הכל אל השם, לשיב הכל אל השם. זה חלק מתפקידנו בעולם. אבל פה יש לנו ציור כזה. אומר לנו, הרב קוק, תיזהר, יש גם יצר הרע. הדבר הזה גם זה עזרה אמיתית, כי לפעמים אדם חי בסרט, בחוד חוזר בתשובה, זאת אומרת, הוא ריח רץ צדיק, יריח את הריח, קפץ על הכל ובטוח שהוא כבר מושלם והוא טוב וזה. אבל הרב קוק, לאט לך תיזהר, תדע לדקדק בעצמך, כי יש עדיין כיסים כאלה של עבירות שאתה עדיין חייב לראות, שאתה לא שב אליהם ככלב השב אל קיאו. אתה חייב להיות קשוב לעצמך. אז אמנם ראינו בכל הפרק, פסקות הדמים, הקודמים, שאומנם את הנפש הבהמית, כנפש קיימת, ממוחשית, הרב קוק כמעט לא מדבר עליה, ולכן גם אין ביטול, אבל יצר הרע, שזה בעצם זהות שקרית של האדם, שכבר עשה עבירה, ואז נגיד אדם שגנב, ועשה כל עבירה אחרת, אז העבירה הזאת, מה שנקרא, נהיה לו יתר דרבונה, אתם מכירים את יתר דרבונה? כיוון ששנה חזר ושנה נעשית לו כיתר, ככה אומר רבונה. אדם שעשה עבירה ועושה אותה עוד פעם, אז זה מטמטם אותו, ואז כאילו זה רצון שכבר רצון שפעם במקור הוא היה אמור להיות מחובר לרצון הפנימי שלך, לכמיהה שלך לחפש את השם, עכשיו נהיה רצון עצמאי. כיוון שהוא נהיה רצון עצמאי, הוא עדיין שם מאחורי הקלעים, עדיין יכול לחולל את הרצון, את הזהות השקרית שלך הזו. זה נקרא היצר הרע הזה. היצר הרע זה הזהות השקרית שאדם מאמץ לעצמו בעקבות העבירה שהוא עשה. והדבר הזה מזהיר עליו הרב קוק, אל תחלום שראית צדיק, רצית להיות צדיק, אז אתה כבר צדיק ותתחיל להתנהג כמו צדיק גמור. אתה תעשה חשבון נפש פנימי, תזהה את אותם משוכות, אתה עדיין לא צדיק גמור, תזהר מהיצר הרע ותתקדם לאט לאט, עד שבאמת תגיע למצב שיתוקן כל העולם וכל הרצונות שלך יהיו עם השם. זאת השם שנזכה כולנו לשוב בתשובה שלמה אל השם.